שלום וברכה, מסכת יום הדף ס"ח. אנחנו מתחילים בדף ס"ד עמוד ב', שורה רביעית מלמטה. ניזכר במה הגמרא עוסקת. במשנה הובא מחלוקתם של חכמים, דהיינו תנא קמא ורבי יהודה, שבמקרה שהשעיר של עזאזל מת, זה שעלה עליו הגורל לעזאזל מהזוג השני, הוא יתקיים תחת זה שמת, והשני יראה עד שיסתאב. והגמרא שאלה, מי זה השני הזה? שעליו רבי יהודה אומר שהוא ימות. כדי לפשט את הדברים נסתכל בטבלה. רב אמר שחכמים דיברו על השני שבזוג הראשון שהוא יקרב לשם, לעומת זאת השני שבזוג השני הוא יראה. וממילא על השני בזוג הראשון רבי יהודה אומר תמות. לעומת זאת רבי יוחנן אמר שהשני שבזוג הראשון יראה, ומה שחכמים אמרו שני הם התכוונו לשני שבזוג השני יקרב. ובהתאמה מה שרבי יהודה אומר תמות הוא דיבר על השני שבזוג הראשון. מנסה הגמרא להביא סייעתא לשיטת רבי יוחנן, תנן שנינו במשנה שלנו, שאין חטא ציבור מתה. ומדייק את הגמרא, דיחיד, אם מקרה כזה היה קורה לא בציבור אלא ביחיד, כי היי גוונה, באופן דומה, אז הדין היה שכן מתה. אז אם ככה, בישלמה לרבי יוחנן, נוח לי להסביר את מה שאמר רבי יוחנן, כי זה מסתדר כדרבי אבא אמר רב. דאמר רבי אבא אמר רב, הפכנו דף, הכל מודים שאם נתכפר בשאינה עבודה, עבודה מתה. נחזור לרשי בעמוד הקודם ונקרא אותו. בישלמה לרבי יוחנן שהוא אמר שמה שכתוב יראה במשנה, הכוונה היא על השני בזוג הראשון. דהיינו, על השני שבזוג הראשון. שאילו זה היה קורה בבעלות של יחיד, אז הדין היה שתמוד, בגלל שיש לנו הלכה משה מסיני שחטאת שכיפרו בעליה בחטאת אחרת, הדין שהיא תמות. והעמדה כזאת תואמת לשיטת רבי אבא, שאמר במסכת תמורה לגבי המחלוקת של רבי ורבנן, שנחלקו לגבי אדם שהפריש חטאתו והיא נעבדה, ואז הוא הפריש חטאת אחרת תחתיה במקומה, ואז הוא מצא את הראשונה ככה ששתיהם עומדות לפניו. בזה אמר רבי שהוא מתכפר באחת מהם והשנייה תמות. לעומת זאת חכמים אומרים שאין חטאת שכיפרו בעליה מתה, אלא רק אם היא נמצאה אחרי שכיפרו הבעלים, אבל אם היא נמצאה לפני הכפרה, דהיינו לפני השחיטה, ולאחר שכבר הפרישו ויעדו אותה לזה, היא לא מתה אלא רואה. ועל זה אמר רבי אבא שהכל מודים, דהיינו, גם רבי וגם חכמים. שאם הוא התכפר, דהיינו, אם הוא שחט את זאת שהוא הפריש אחר כך, שהיא אינה עבודה, היא אף פעם לא הלכה לעבוד, אז במקרה כזה, העבודה, דהיינו הראשונה שהלכה לאיבוד ומצאו אותה אחר כך, היא מתה, שעל זה נאמרה הלכה למשה מסיני, שחטאת שעבדה והתכפרו בעליה באחרת, הראשונה מתה. אלא, לא נחלקו רבי וחכמים, אלא, אם הוא התכפר בראשונה, והשנייה, דהיינו זאת שהוא הפריש, אחרי שהראשונה נאבדה, היא עומדת לפניו, ובאפליגה, בזה הם נחלקו, שרבי סבר, הוא מפריש לצורך תשלומי עבוד כעבודמי, דהיינו מקבל בדיוק את אותה דין. כמו הבהמה שהוא הופרש עבורה, וכמו שאם היא הייתה מתה, אז גם השנייה מתה. לעומת זאת, ורבנן סברי וחכמים סוברים שהפרשת השנייה תחת הראשונה כשהייתה עבודה לא מכניסה אותה כמו הדין שלה, כי רק על הראשונה נאמר הלכה למשה מסיני שחטאת שעבדה והתכפרו בעליה באחרת היא מתה, וזה לא נאמר לגבי השנייה. ולעניין המשנה שלנו, אז בישלמה לשיטת רבי יוחנן שהוא אמר לגבי השעיר השני בזוג הראשון שעליו אמרו חכמים במשנה יראה, והטעם הוא כי אין חטאת ציבור מתה. וממילא הדיוק שלנו שבמקרה כזה אם זה היה בבעלות של יחיד היא כן תמוד, זה דין שמתאים לכולם, כי הרי הוא התכפר בשאינה עבודה והדחויה קיימת, והכל מודים במקרה כזה שמתה הדחויה. לפי רבי יוחנן אנחנו מקריבים את הבהמה השנייה בזוג השני, ובמקרה כזה אמרו חכמים שבגלל שהבהמה השנייה מהזוג הראשון היא חטאת ציבור היא לא מתה, ממילא אם היא הייתה חטאת יחיד לפי כולם היא כן הייתה מתה, כי עליה נאמרה הלכה למשה מסיני שחטאת שעבדה ונתכפרו בעליה באחרת היא מתה. שואלת הגמרא, אלא לרב הווה לי כמפריש שתי חטאות לאחריות. הרי רב הוא זה שהסביר שהשני בזוג השני עליו אמרה המשנה שהוא יראה, והראשון שנדחה יתכפר. דהיינו, השני בזוג הראשון המקורי הוא זה יקרב, והשני בזוג השני הוא זה שיראה. אז איך זה מסתדר עם הדיוק שאם זה היה בבעלות של יחיד הדין שתמות? וודאי שזה לא מסתדר לשיטת חכמים ממסכת תמורה שאמרו שהבהמה שנכנסה תחת הראשונה לא מקבלת את הדינים שלה, וממילא ודאי שהיא לא הולכת למיטה. אבל אפילו לשיטת רבי הדין הוא שלא מתה, שהרי מלכתחילה לא הופרשה הבהמה השנייה עבור תשלומי זאת שנאבדה, כי מתחילה היה השני בזוג הראשון קיים, והסיבה היחידה שהביאו את השנייה בזוג השני זה רק בשביל המשתלח שמת היה צריך להביא שניים. וכיוון שאין בעלי חיים נדחים, אז אם ככה הוא יכול להחליט את מי מהסעירים הוא מקריב. זאת אומרת, זה בעצם כמו מי שהפריש שתי חטאות לאחריות. מה הכוונה אחריות? שאם אחת מהבהמות טובד, אז הוא יוכל להקריב את הבהמה השנייה. ועל זה ואמר רבי יושעיה, שמי שהפריש שתי חטאות לאחריות, הוא מתכפר באחת מהם, והשנייה תראה. דהיינו, לפי שיטת רב, שהוא העמיד שמה שאמרו חכמים במשנה, שהשני בזוג השני יראה עד שיסתאה, והסיבה היא כי אין חטאת ציבור מתה, זה אומר שאם זה היה חטאת יחיד ולא חטאת ציבור, היא כן הייתה מתה? הרי לפי שתי הדעות במסכת מורה, ודאי לפי חכמים שאומרים שכאשר הוא יתכפר בראשונה והשנייה עומדת לפנינו, הרי היא תראה, וגם לפי שיטת רבי, הרי הסיבה היחידה שהשנייה נמצאת בצלנו פה, זה בגלל שהיה צריך בן זוג, כדי שאפשר יהיה לעשות הגרלה, שאחד מהם יהיה תחת השעיר שמת. אבל מראש, אף אחד לפי רבי לא התכוון להקריב אותה, כי הרי בעלי חיים לא נדחים, ולכן אנחנו מראש ידענו שאנחנו נקריב את הראשונה ולא את השנייה. ובמקרה כזה, זה כמו מי שהפריש שתי בהמות לחטאת. עונה הגמרא, כיוון דאמר רבה, שרב סבר לה כרבי יוסי דאמר מצווה בראשון, לכן מעיקרה כמפריש לאיבוד דמי. היינו, כיוון שידענו מראש שמצווה בראשון, אז כשהפרשנו את השעיר השני, זה היה על דעת זה שהוא ילך לאיבוד, וממילא הדין שלו זה כמו מי שמפריש חטאת לאיבוד. ולכן לפי שיטת רב אפשר להאמין שהמשנה זה שיטת רבי. וכך רב מסתדר בעמדת המשנה, ואין הוכחה מהמשנה שהיא דווקא לפי שיטת רבי יוחנן. המשיכה הגמרא להביא עוד ניסיון לשיטת רבי יוחנן. תנן שנינו במשנה שלנו שרבי יהודה אומר תמות. אומרת הגמרא, בישלמה לרבי יוחנן, נוח לי מעמדה שרבי יוחנן אומר, דאמר שהשני שבזוג הראשון יראה, זה דעת חכמים, ולפי זה לרבי יהודה השני שבזוג הראשון הוא ימות. וממילא לפי רבי יהודה במה מתכפר? בשני שבזוג השני. דהיינו, השני שבזוג הראשון לפי חכמים יראה, לפי רבי יהודה ימות, וממילא הכפרה לפי רבי יוחנן, אליבא דרבי יהודה, זה בשני שבזוג השני. אלא לרב דאמר שהשני שבזוג השני יראה, ועל זה אמר רבי יהודה שהוא ימות, אז אם ככה, לרבי יהודה במה מכפר? כי הרי השני שבזוג הראשון לפי שיטת רבי יהודה לא ניתן להתכפר בו, כי לשיטת רבי יהודה בעלי חיים נדחים. דהיינו, לפי שיטת רב, חכמים אומרים שהשני שבזוג השני יראה, ועליו אמר רבי יהודה אומר שתמות, אז מה הוא יעשה? במי הוא יתכפר? הרי השני שבזוג הראשון לפי שיטת רבי יהודה נדחה ברגע שבן הזוג שלו מת, ובעלי חיים נדחים. לא חוזרים לסטטוס הראשון שלהם, אז במה מתכפר לפי זה? עונה הגמרא, מי סברת? האם אתה סובר שרבי יהודה השני שבזוג שני קי? שהוא דיבר על השעיר השני מהזוג השני? דהיינו, כשרבי יהודה אומר תמות, הוא התכוון אל מה שהשני בזוג השני חכמים אמרו יראה, על זה הוא התכוון שימות? לא לכך הוא התכוון, אלא רבי יהודה, השני שבזוג ראשון קי. כשהוא אמר תמות, הוא התכוון לשני מהזוג הראשון. וממילא, לפי התשובה הזאת, השני שבזוג השני הוא זה שבו הוא מתכפר. עוברת הגמרא לשאלה הבאה, ואיקה ויש דקמוטיב האחי שמקשים כך. רש"י מסביר שהשאלה הזאת מתייחסת לגרסה נוספת בשאלה שהבאנו בדף הקודם לגבי מה שאמר רבי יהודה בסוף המשנה ועוד. וכך השאלה, ועוד אמר רבי יהודה, נשפך אדם ימות המשתלח, מת המשתלח ישפך אדם. אז בישלמה נוח לי להבין לפי רב לרב, רישא פליגי בחטא ציבור וספא פליגי בבעלי חיים. דהיינו, נוח לי להבין את המשנה לפי שיטת רב, שלפי תנא קמא בעלי חיים אין נדחים, ובשני שבזוג השני עליו נאמר שהוא יראה. כי השני מהזוג הראשון הוא זה שקרב ומחפר. לעומת זאת, רבי יהודה לא עליו הוא אמר שימות, זה מוסבר על ידי הדין השני שנאמר במשנה, ועוד אמר רבי יהודה, כדי להשמיע לנו שבעלי חיים נדחים, ולכן בהכרח צריך לומר שהשני שבזוג הראשון הוא כן ימות. ואם ככה, יש ביניהם שתי מחלוקות. מחלוקת אחת ברישה, שעל זה הם חולקים לגבי מה שאמרו חכמים שחטאת ציבור לא מתה ולכן תראה, על זה אומר להם רבי יהודה, לא נכון, חטאת ציבור תמות והסיפה, הם חולקים בבעלי חיים, האם הם נדחים או לא, שרבנן אומרים אין נדחים, לכן השני מהזוג הראשון הוא זה שמתכפרים בו. לעומת זאת, בא רבי יהודה ואומר להם, לא נכון, בעלי חיים נדחים, לכן השני שבזוג הראשון ימות והשני יקרב. לעומת זאת, אלא לרבי יוחנן, מי ועוד? דהיינו, הרי לפי העמדה של רבי יוחנן, גם חכמים אומרים שהראשון מהזוג השני יידחה. כך שגם לפי חכמים וגם לפי רבי יהודה, לפי ההסבר של רבי יוחנן, השני שבזוג הראשון הוא לא זה שמתכפרים בו. זאת אומרת שלפי שניהם, השני שבזוג הראשון הוא בעצם נדחה. אז בשביל מה הביאה את המשנה, את ה... ועוד אמר רבי יהודה שמלמד אותנו שבעלי חיים נדחים. ואכן נשארת הגמרא בקשיא, בדיוק כמו שאמרנו בדף הקודם, שאכן המשנה היא יותר מדויקת כשיטתו של רב ולא כשיטתו של רבי יוחנן. ציטוט מהמשנה, ועוד אמר רבי יהודה, נשפך אדם ימות המשתלח. שואלת הגמרא, בישלמה, נוח לי להבין במקרה שנשפך אדם ימות המשתלח, למה? דאקתי לא התעביד מצוותי. כי עדיין לא נעשתה מצוותו, דהיינו ההזעה, וכתוב חוקה לגבי דברים שנעשים בבגדי לבן. וכאשר נאמר חוקה, זה אומר שזה לעיכוב. אז הוא בעצם צריך להביא דם אחר. אבל אי אפשר להביא דם אחר בלי הגרלה. וממילא, בגלל שבעלי חיים נדחים לשיטת רבי יהודה, אז הוא צריך להביא זוג אחר, ולכן ימות המשתלח הראשון. אלא מת המשתלח, אמי, מדוע ישפך הדם? שהרי ההתעביד למצוותי, שהרי נעשתה בו המצווה. כי לגבי שעיר המשתלח, הדבר היחיד שמעכב בו זה רק ההגרלה בלבד, כדי לקבוע גורל על השעירים, איזה של שם ואיזה משתלח. והרי שמענו שרבי יהודה אומר שאם הוא לא התוודה על השעיר המשתלח זה כשר. זאת אומרת זה לא מעכב, אז ודאי שהשילוח שלו לא יעכב לדברי הכל. כי כל עניין העיכוב זה רק על דברים שנאמר בהם חוקה, אבל דברים שהכהן עושה אותם בבגדי לבן, לא על דברים שנעשים על ידי איש איתי, שהוא זה שלוקח את השעיר המשתלח למדבר. וממילא השאלה היא, למה צריך להביא עוד פעם שניים חדשים ולהגריב ולשפוך את הדם הראשון? עונה על כך הגמרא, אמרי דבר רבי ינאי, אמרו בבית המדרש של רבי ינאי, אמר קרא כי כתוב בפסוק, יועמד חי לפני השם לכפר, עד מתי יהיה זקוק להיות חי? עד שעת מתן דמים של חברו, דהיינו, השעיר המשתלח צריך להיות חי ולא למות, עד שעת לכפר, שזה מתן דמו של חברו, זאת אומרת, שאם השעיר המשתלח מת לפני מתן הדמים, אז אין כפרת הדם כלום, וממילא חייבים להביא שניים אחרים, ובלא הגרלה אי אפשר להביא שניים אחרים, אז אם הוא זקוק לשניים, ממילא הראשון נדחה, והראשון הרי כבר נשחט, אז במקרה כזה הכל מודים. גם חכמים גם רבי יהודה ששחוטים שנדחו הם נדחים. ממשיכה הגמרא, צנן הטעם שנין במשנה מסכת שקלים, בני העיר ששלחו את שקליהם עבור מחצית השקל על ידי שליח ונגנבו או שעבדו בדרך, אז אם כבר נתרמה תרומה, דהיינו אם הכהנים בלשכה כבר פתחו את הקופה של מחצית השקל והתרימו והפרישו את הכספים ממנה גם עבור הכספים שנמצאים בדרך, הרי במקרה כזה נשבעים השליחים לגזברים, כי הרי התרומה בוצעה לפני שנודע שעבדו הכספים, אז השלוחים נשבעים שבועת השומרים לגזברים, כי הרי ההפסד במקרה כזה הוא על חשבון ההקדש, כי הבעלים לא חייבים לשקול עוד כספים אחרים במקום מחצית השקל שנאבדה, שהרי שנינו במסכת כתובות שהכהנים תרמו גם על העבוד שלא נודע. וממילא מי שהפסיד עכשיו זה ההקדש. לעומת זאת, ואם לאו, דהיינו אם עדיין לא נתרמה תרומת הלשכה ונודע שהכסף נגנב ועבד בדרך, אז השליחים נשבעים לבני העיר, ובני העיר שוקלים שקלים אחרים תחתיהם. מה קורה אם נמצאו או שהחזירו מגנבים את השקלים הראשונים? אז יש לנו עכשיו גם את השקלים הראשונים וגם את השקלים השניים שבני העיר הפרישו, אז אלו ואלו שקלים הם ואין עולים להם לשנה הבאה. אלא שנה הבאה הם יצטרכו לשקול מחדש. רבי יהודה חולק ואומר עולים להם לשנה הבאה. ועל כך שאלה הגמרא, מה איתה מה דרבי יהודה, למה זה עולה להם לשנה הבאה? וענתה הגמרא, אמר רבה, כסבה רבי יהודה, סובר רבי יהודה, שחובות של שנה זו קרבות לשנה הבאה. דהיינו, מחצית השקל שהופרשו לטובת חובה השנה של זו, אם יש עודף זה יכול ללכת לשנה הבאה. ועכשיו הקשר אלינו, איתי והבאי, שואל הבית את רבה, פר וסעיר של יום הכיפורים שעבדו, והפריש אחרים תחתיהם, ואותו דין, וכן סעירי עבודה זרה. שזה מדבר על ציבור שחטאו בעבדה זרה בהוראת בית הדין, שצריכים להביא פר לעולה וסעיר לחטאת, שגם הם, אם הם עבדו והפריש אחרים תחתיהם, אז במקרה שנמצאו הראשונים, הדין הוא שכולם ימותו, זה דברי רבי יהודה. לעומת זאת, רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים שאלה שמצאו אותם יראו עד שיסתאבו וימחרו ויפלו דמיהם לנדבה. למה? שאין חטאת ציבור מתה. ושאלתו של אביי היא למה לפי רבי יהודה כולם ימותו? למה אנחנו לא אומרים בדיוק כמו לגבי מחצית השקל שמצאנו את הראשונים, שהשניים יקרבו לשנה הבאה? אז גם פה, למה הפר וסעיר של יום הכיפורים לא יכולים לעבור לטובת שנה הבאה? אמר לי, עונה לו רבה, הפכנו דף, קורבנות ציבור כאמרת? האם אתה בא להשוות לי את זה לקורבנות ציבור שבאים מתרומת הלשכה? הרי שאני קורבנות ציבור. שונה הדין של קורבנות ציבור, כדר רבי טווי אמר רבי יושיה. דאמר רבי טווי אמר רבי יושיה, אמר קרא, כתוב בפסוק. נקרא אותו בפנים, ונסקיים חצי עין יהיה לפר ושלישית עין לעיל ורביעית עין לכבש יין, זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה. וזה שנקטה התורה את המילים זאת עולת חודש בחודשו, רמזה ואמרה תורה, חדש והווה לי קורבן מתרומה חדשה. דהיינו, השורש ח' ד' ש' שחוזר בו בפסוק, בא ולמד אותנו שמראש חודש ניסן והלאה לא מביאים מהתרומה הישנה של הלשכה, אלא מתרומה חדשה. ולכן לא ניתן לשמור את קורבנות יום הכיפורים משנה אחת לשנה אחרת. ממשיך הבאי ושואל, תנח סעיר, פר מעיקה למימר. אתה צודק לגבי הסעיר, שאכן הוא מגיע מתרומת הלשכה, אבל לגבי הפר, הרי הוא בא מהחשבון הפרטי של הכהן הגדול. אז מה מעיקה למימר, מה יש לך לומר, למה הוא צריך למות ואי אפשר להשתמש בו בשנה אחר כך? עונה הגמרא, גזרה הפר, אתו סעיר. אנחנו גוזרים על הפר לא להביא אותו לשנה הבאה, אתו סעיר, בגלל הסעיר שלא יבואו לטעות וגם את הסעיר להביא, כי הרי הסעיר הוא קורבנות ציבור שלא באים. שואלת הגמרא, ומשום גזרה ימותו? הרי מספיק היה להגיד שהם לא יבואו לשנה הבאה ושהפר יראה, למה רבי יהודה אמר ימות? ועוד, הדר רבי טווי אמר רבי יושיה, גופה, עצם הדברים שהוא אמר, מצווה היא, אבל זה לא לעיכוב. וההוכחה, דאמר רב יהודה אמר שמואל, קורבנות ציבור הבאים באחד בניסן, מצווה להביא מן החדש, אבל ואם הביא מן הישן, יצא אלא שחסר מצווה. ממילא חוזרת השאלה לא רק על הפר למה ימות ולא יראה, אלא גם על הסעיר. הרי אם הוא קשר בדיעבד, אז כן ניתן לחסוך כסף להקדש, ולשמור את הסעיר לשנה הבאה. לכן אומרת הגמרא, אלא אמר רבי זעירא, מה הטעם שלפי רבי יהודה ימותו? לפי שאין הגורל קובע משנה לחברתה. כי עשינו גורל בשנה הזאת, והוא לא קובע לשם שנה אחרת. ואסור להביא סעיר שלא קבענו אותו בהגרלה למה הוא מיועד. שואלת הגמרא, וניתי ונגריל? אז מה הבעיה? נביא את הסעיר ונכניס אותו להגרלה בשנה הבאה. עונה הגמרא, גזירה שמה יאמרו, הגורל קובע משנה לחברתה. דהיינו, לא נעשה את זה כדי שאנשים לא יטעו ויגידו, הם לא ישימו לב שעושים גורל שוב פעם, ויגידו, זה ההוא שעלה בגורל משנה שעברה. מקשה הגמרא, הטעם הזה, תנח סעיר, הוא מסביר למה רבי יהודה אמר לגבי הסעיר שימות, אבל פר, מה איקה למימר? מה יש לך להסביר למה רבי יהודה אמר שהפר ימות? הרי הפר לא צריך לעבור הגרלה. עונה הגמרא, גזרה פר, אתו סעיר. דהיינו, גוזרים לא להביא את הפר כדי שלא ייתו להביא את הסעיר ואז תהיה הטעות לגבי הסעיר שיגידו גורל קובע משנה לחברתה. שואלת הגמרא, ומשום גזרה ימותו? שוב פעם, האם בגלל שאתה גוזר לא להביא את הפר, לא להביא את הסעיר, קבע רבי יהודה שימותו? מספיק היה להגיד שיראו. לכן אומרת הגמרא את התשובה השלישית. אמרו הרבנן כמדי אביי, אמרו חכמים את ההסבר הבא לפני אביי, שהטעם שימותו לפי רבי יהודה גזרה משום חטאת שמתו בעליה. כי יש חשש שמא ימות הכהן בשנה זו, והלכה למשה מסיני כמו שראינו, שחטאת שמתו בעליה צריכה למות, אז ממילא אם יביאו את הפר שנה אחר כך, זה יהיה לא כדין. מה כשהגמרא, הטעם הזה תנח פר, הוא תופס לגבי פר, אבל סעיר מה יקלה מימר, למה על הסעיר? שהוא קורבן ציבור ואין בו את הטעם של חטאת שמת בעליה, מה תתרץ למה רבי יהודה אמר שהוא צריך למות? עונה הגמרא, גזירה שעיר תופר, דהיינו גזרו לא להביא את השעיר כדי שלא יבואו לטעות ולהביא את הפר שיכול להיות שהוא יהיה במעמד של חטאת שמת בעליה. שואלת הגמרא שוב פעם את אותה שאלה, ומשום גזירה ימותו, למה לא יראו? לכן מביאה הגמרא את התשובה הרביעית, אלא גזירה משום חטאת שעברה שנתה. מסביר רש"י, שמא עד יום הכיפורים הבא תעבור שנה לשעיר הזה מהרגע שהוא נולד, ואנחנו יודעים לגבי שעירי חטאת שלאחר גיל שנה הם פסולים, שכך שנינו בתורת כהנים לגבי חטאת יחיד, תורה אחת תהיה לכם, הרי כל התורה כולה כמו דין של חטאת עבודה זרה. מה חטאת עבודה זרה? היא בת שנתה עד גיל שנה, אף כאן זה בת שנתה, וכשהוא אומר את המילה יהיה בפסוק זה בא לרבות שעירי רגלים, וכשהוא אומר את המילה לכם זה בא לרבות שעירי עבודה זרה, ואת המילה לעושה זה בא לרבות שעיר נשיא, כך שכל השעירים אם עברה עליהם שנה הם פסולים להקרבה. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת גזרה? שאמרנו גזרה משום חטאת שעברה שנתה, הרי היא גוף החטאת שעברה שנתה היא. הרי הטעם שאתה אומר שלא נחכה עם השעיר עד שנה הבאה, זה לא גזרה, דהיינו אולי זה יהיה חטאת שעברה שנתה. הרי אם אתה תחכה, זה לא גזרה, זה בוודאות יהיה חטאת שעברה שנתה. עונה הגמרא, לא קשיא, כרבי, זה לא קשה כי זה כשיטת רבי, דתניא, שכך שנינו בברייתא על הפסוק, נקרא אותו בפנים, ואם לא יגאל עד מלות לו שנה תמימה, וקם הבית אשר בעיר אשר לא חומה, לצמיתות לקונה אותו לדורותיו לא יצא ביובל. מדובר על אדם שמכר בית בעיר שהיא מוקפת חומה בארץ ישראל, יש לו שנה זכות לגאול את הבית חזרה לידיו. אם הוא לא יעשה את זה, אחרי שנה הבית עובר לצמיתות, דהיינו לתמיד לקונה, והמשמעות היא שגם ביובל שנכסים חוזרים לידי המוכרים, בית שלא נגאל בעיר עם חומה בארץ ישראל, נשאר תמיד בידיו של הקונה. אז מה שנאמר בפסוק שנה תמימה, מונה 365 יום כמניין ימות החמה, דברי רבי. דהיינו, לפי שיטת רבי, מניין שנה הוא כמניין שנת חמה, שזה מספר קבוע, 365 יום, והוא מתעלם אם השנה הזאת הייתה מעוברת, דהיינו, הוסיפו לחודש 13, או לא עברו אותה, הוא אומר המספר קבוע הוא תמיד לפי ימות החמה. לעומת זאת, וחכמים אומרים שהוא מונה 12 חודש מיום ליום. דהיינו, מונים את השנים לפי שנת ירח, כמו שישראל מונים, י' ב' חודש, מיום ליום, אם זה שנה פשוטה, הפכנו דף, ואם נתעברה, אז נתעברה למוכר. דהיינו, אם חכמים עברו את השנה, אז השנה היא 13 חודש, וזה לטובת המוכר, שיש לו יותר זמן, והיא לא תחלט לידי הקונה, עד שיגיע באותו יום, באותו חודש שמחרה לו. לענייננו, לפי שיטת רבי, יש מצב שהקדישו ביום השמיני ללדתו את השעיר, וזה היה בערב יום הכיפורים, בשנה פשוטה, ויש הפרש של 11 יום, בין שנת חמה לשנת לבנה, לכן כאשר יגיע יום הכיפורים שנה אחר כך, עדיין לא ימלאו 365 ימים, אלא רק 364 ימים. דהיינו, ביום הכיפורים הראשון השעיר היה בין 8 ימים. אנחנו סופרים את שנתו של השעיר מהרגע שהוא נולד, לא מיום הכיפורים. ביום הכיפורים השני, אחרי שנת לבנה, דהיינו 12 חודש, השעיר יהיה בין 364 ימים, שזה פחות משנה, לפי שיטת רבי יהודה שאומר ששנה היא כשנת חמה 365 ימים. וזו הסיבה לכך שהגמרא בעמוד הקודם נקטה את הלשון גזרה משום חטאת שעברה שנתה, ולא בוודאות חטאת שעברה שנתה, כי כפי שראינו, יש מצב שבו השעיר הזה עדיין לא עבר גיל שנה. עד לכאן דף סמך ה'.